בקצב היום, בקצב היום. צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. בקצב היום, תוכנית המוזיקה היהודית בדרך כלל, ואנחנו במתכונת תשעת הימים, מתכונת שבוע החיזוק העולמי בשיתוף כל חיים מיוזיק. שיעורים, הרצאות ושיחות מרתקות ומחזקות לאורך כל היום. וגם בשעה הזאת שלנו. אז אנחנו גם היום נהיה עם פינות מרתקות ממיטב הרבנים והמרצים. נאמר תודה רבה למוטי קופפר, אברהם משחקוב, ישי נוימן, שימי ברוורמן וכל החברים. אני יעקב בלוך, מאחל לכם האזנה טובה. פותחים עם הרב אברהם סגל, בבקשה.
שלום וברכה לכל המאזינים, היום בסייעתא דשמיא נדבר על מידת השפטנות. על אלו שקשה לחיות בשלום עם עצמם, כי מבולבלים בין המושג שאיפות אמיתיות לנושא שאיך להתמודד עם כישלון. אם אנחנו נסכם, אנחנו נראה שעד עכשיו דיברנו, התחלנו מהסיפור של קמצא בר קמצא, על אבון הדור של שנאת חינם, שתלוי, כל הבעיה היה תלוי בעניין של צערות עין, ושפתיים עושה את המום על השפתיים, שזה מרמז על דיבור של לשון הרע, לפי המרשה והמהר"ל. הרחבנו על כל העניין של מידת השלום, דיברנו על שלום בין ישראל לעמים, בין דתים לחילונים, שלום בית, בין חברים. הרחבנו על מידת אהרון הכהן, של אוהב שלום, רודף שלום, ואמרנו, כשאדם לא אוהב שלום עצמו, הוא לא יכול לאהוב שלום מישהו אחר, הוא לא יכול לרדוף שלום. והסברנו שזה נובע ממידת הקינה, אדם שבעצם סובל ממידת כפויי טובה, הוא כפוי טובה, הוא לא הכיר את המעלות שלו, הרחבנו בזה. הסברנו שאדם שלא יודע להכיר טובה לקדוש ברוך הוא על המעלות שלו, הוא בעצם אדם שהוא יגיע לגאווה, והסברנו מידת הגאווה באה מחסך רגשי, מאדם שלא מכיר ערך עצמו פי רבינו יונה, ואמרנו שאדם באמת יודע בערך עצמו, כמו משה רבינו, שהיה ידע את המעלות שלו, אבל הוא לא הרגיש שמגיע לו כלום, הוא הרגיש שהוא כמו פקיד, הקדוש ברוך הוא נותן לו מעלות, לכן הוא יכול להיות עם מעלות, אבל הוא ענב מכל האדם אשר פני האדמה, אדם שמשוויץ על האחר, סימן שזה יושב על איזשהו קושי, על איזה חסך, הוא באמת לא מכיר שקיבל מתנות מהקדוש ברוך הוא, לכן הוא לא פנוי לתת למישהו אחר. אחד מהאלה שקשה להם לחיות בשלום עצמו, על זה אני רוצה להרחיב היום, זה הפרפקציוניסטים. יש תופעה שקוראים לזה פרפקציוניזם, אנשים שאוהבים שלמות, אנשים שאוהבים שהכל יהיה מושלם. ואנשים האלה, יש להם בלבול בין המושג שאיפות לאיך לקבל כישלונות. נכון, דיברנו כבר כל מיני תרגילים, איך לכתוב את המעלות על פי רבינו יונה התורה שבכתב, איך להודות לקדוש ברוך הוא המעלות של הכרת הטוב. דיברנו אפילו פרסומת שיווקית, איך לעבוד עם ילדים ולהסביר להם שיש לך מתנות מהשם, תראו את הצד החיובי ותעזור לאחרים. אבל אנשים האלה קשה להם, תגיד להם, תרשום את המעלות שלך, הוא יסתכל עליך, אין לי מעלות. האם הוא באמת לא מודע? התשובה היא, תוך תוכו יודע, אבל כיוון שהוא, הקריטריונים שלו, הוא קריטריונים של חשיבה מעוותת, חשיבה לא הגיונית, הוא חי במצב שאו הכל או כלום, האנשים האלה באיזשהו מקום צריכים מושלמות, ואם לא מקבלים את המושלם, הם מרגישים שהם לא שווים כלום. אז בואו, האנשים האלה בעצם לא חיים בשלום עצמם, ולא טוב להם, קשה להם לחיות בשלום אחרים. אז בואו ננסה לעזור להם, להבין את הנושא הזה, איך אדם בעצם מצד אחד רוצה לשאוף, אנחנו רוצים שיהיה קינת סופרים תרבה חוכמה, אבל לא קינה שיביא אותו חס וחליל לאלימות, שאמרנו להשפיל מישהו אחר שנובע מאלימות, שלא מביא את הרגשות שלו, אנחנו לא רוצים יביא לאלימות כלפי עצמו שמגיעים לייאוש, אז בואו אנחנו נרחיב על הנושא הזה, ואני רוצה להתחיל עם כמה סיפורים שהגיע לפתחי, ואני חושב שהרבה אנשים יזדהו עם הדברים, כי לצערנו הדברים קורים המון. אני מרזיק פה איזשהו מכתב איתי של איזה בחור מהישיבות הכי טובות שיש בעולם, והוא כותב מכתב לאחד מגדולי המחנכים של דורנו. הוא כותב, אני הבחור נאמבר 1 בישיבה, מבחינת למידה, מבחינת שמירת הזמנים, מבחינת הכל. אבל אני לא לומד בגלל שטוב לי ללמוד. אין לי הנאה מהלימוד. אני לומד בגלל לחץ, לחץ חברתי. אני רוצה להיות השפיץ בחור, הבחור הכי הכי טוב. אני פה בעצם להשקיט את הקול הפנימי, שאם אני לא מספר אחד, אני לא שווה. ואני מרגיש שאני לומד בלחץ הזה, אני הולך להתפוצץ. ואני קורא את הכתבות שלך, ותדע לך, אם אתה לא תעזור לי, יכול להיות עוד כמה שבועות, אתה פוגש אותי רחמנא ליצלן בלי כיפה ברחוב, כי אני מתפוצץ. אני לא יכול לעמוד בלחץ הזה יותר. לפני שאנחנו נגיד את התשובה שאותו מחנך דיבר איתו, ואני אביא כמה מקורות לחזל על המושג הזה של שפטנות יתר והמושג של פרפקציוניזם, אנחנו נסביר קודם כל את מה החזל אומרים על העמידה הזאת בכלל, ואחר כך נדבר על הפן המקצועי, וכמובן גם בסוף לקראת הסוף. בשיחה האחרונה אנחנו נתייחס לטיפול, כמובן עם סיפור מרגש שישאר לכם לאורך ימים. היה עוד שתי סיפורים שמאוד מאוד נגע לליבי. אחד היה בחור שזרקו אותו מהישיבה ואמרו לי, תקשיב, תדע לך שאני לומד רק בגלל שאני מפחד מאבא שלי, ואני רק לומד בגלל הדמעות של אמא, אני מרחם על אמא שלי. והתפוצצתי, לא אכלתי יותר, יצאתי מהישיבה והתחלתי להסתובב, כבר הייתי בלחצים כאלה אחרים, וכמובן בגלל זה זרקו אותי מהישיבה. המקרה השלישי שאני רוצה לדבר עליו, הגיע אליי בחור ואומר לי, שכבוד הרב תדע, אני, אם אני לא קם בנץ בבוקר, אני אותו יום לא מניח תפילין. אתם שומעים מה שהבחור אומר? אם הוא לא קם בנץ, הוא לא מניח תפילין אותו יום. עד כמה כואב הדבר לשמוע? כמה נושרים, כמה טובים איבדנו בגלל החשיבה המעוותת הזאת, שאו הכל או כלום. בואו ננסה להבין בעצם מאיפה זה נובע הסגנון הזה של החשיבה הפרפקציוניסטית, שאנשים שלא בעצם מקבלים את עצמם, לא חיים בשלום עצמם, לא מעריכים את עצמם, לא מוצאים מעלות על עצמם, ועסוקים בכזה קיצוניות, ולצרינו בגלל זה הם מתפוצצים ונופלים. אני אתחיל מהמחנך הזה שכתב לבחור הזה של אותו ישיבה מפורסמת, שאומר שהוא, אם לא יעזרו לו דחוף, הוא הולך להיות נושר ברחוב בלי כיפה. הוא כותב לו שהמלבים כותב בטילים בפרק קי"ט, לכל תכלה ראיתי קץ, אבל רחבה מצוותך מאוד. אומר המלבים שבגשמיות, שאדם בונה בניין, לכל תכלה תכלס ראיתי קץ, רק כשמסיימים את הדבר, אז מקבלים משכורת, אף אחד לא מעניין את ההשתדלות שלך, אף אחד לא מעניין את המעמד שלך. אותו רעיון זה גם מפיע מהחופץ חיים, מהשפירה, מלובלין, שאנו המייל מקבלים שכר, והם המייל והם מקבלים שכר. גויים בעולם הגדול מקבלים שכר רק על התוצאות ולא על המילות. אבל אנחנו מקבלים שכר למילות, ולכן מסיים הפסוק בתהילים, רחבה מצוותך מאוד. רוחניות זה בנוי על הרוחב, כי תורת השם תמימה משיבת נפש, אומר עמד מור מקוצק, כמה שאתה לומד עדיין נשאר שלם. אנחנו נמצאים בעולם גשמי, אבל מנסים למדוד דברים רוחניים בכלים גשמיים. נכון, אנחנו במערכות שמשתמשים בקני מידה, בכלים גשמיים של ציונים ודברים, בכמיות של דפים או ציונים, אבל בסך הכל רוחניות לא נמדדת בזה. עיני הקדוש ברוך הוא מונה דפים אלה שעות, הוא מסתכל על המעמד שלנו, ולכן הרבה בחורים כאלה נופלים בגלל שהם מנסים להשתמש בכלים. אם אני לא הכי טוב, אני לומד הכי הרבה שעות, לא קם הכי מוקדם, אני לא שווה, ואז הם נופלים, כי באיזשהו מקום הם חיים התכלס הוא רק קץ, שאני רואה את התוצאות, אבל זה לא נכון, המצוות הן רחבות, כל מאמץ, כל השקעה, כל יגיעה, אנחנו עובדים עם קהילים אחרים, ולכן גדולי ישראל זועקים, צריכים לתת יחס לנושא של המאמצים, ההשקעה של התלמיד, במערכות אולי מספיק מודים לפחות בבית, ולהכיר כל מאמץ, וזה מה שהוא כותב לו, אם אתה תבין שכל מאמץ שאתה עושה זה חשוב, אתה תלמד מתוך תענוג, מתוך עונג, מתוך בגלל שזה כיף ללמוד תורה, דברי חכמים בנחת נשמעים, עם מדושני עונג, ולא בגלל לרצות מישהו. אותו רעיון מופיע בספסמס, הספסמס כותב בפרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את עולם מידת הדין ושיתף עמו מידת הרחמים. כותב הספסמס שהשאיפות של האדם, העולם הזה, זה צריך להיות מידת הדין, צריכים לרצות לשאוף את הכי טוב. אבל מידת הרחמים זה לא בדיעבד, הקדוש ברוך הוא לא התחרט חס וחלילה, אלא הוא ברא עולם שאין בו שלמות, כי זה העולם הזה אין שלמות. אנחנו שואפים לשלמות, אבל כשנכשלים יודעים לקבל את מידת הרחמים, איך לדעת לקבל שאנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים, ואלה קשה לקבל את הדברים האלה, כי באיזשהו מקום הם מרגישים, אם הם נכשלים הם לא שווים, וזה בעצם הרעיון של חשיבה מעוותת. היום יש טיפול CBT, אולי נרחיב בזה, אולי קצת מחר נרחיב את זה, אבל קודם כל צריך להבין את התופעה שיש מצב שאם אני נכשל, זה לא אומר אני לא שווה. אם אתה עשית את המאמץ, אם עשית מה שיכלת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ואתה חשוב בשמיים, ואולי אפילו יותר חשוב מאלה שהגיע לתוצאות, הקדוש ברוך הוא אוהב את המאמצים שלך, וזה קשה לאותם אנשים לקבל את מידת הרחמים, אבל ככה הטבע הקדוש ברוך הוא בבריאה, ואם אנחנו נדע לקבל שאנחנו נכשלים, שבע ייפול צדיק וקם, שהוא נשאר צדיק, למרות שהוא נפל, כי הוא לומד מהכישלונות, אין אדם לומד תורה, אם כן נכשל בה, אומרים חזל, אם נדע לחיות עם הכישלונות, אין לנו ספק שאנחנו נוכל באמת להישאר בדרגה של צדיק. אנחנו נרחיב את העניין הזה יותר לעומק, גם מפן חזל, וגם בעיקר בעולם המקצועי, איך צריכים להתייחס, מי זה ילדים האלה שנופלים לכלל הזה, ואיך אפשר לעזור להם. תודה רבה לכם.
תודה רבה לרב אברהם סגל, אנחנו עם הרב אליעזר קפלן, בבקשה.
ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
שלום לכולם, במדרש מסופר מעשה נורא שהיה עם יוסף משיטה. כשנכנסו הרומאים לירושלים וכבשוה, הגיעו לבית המקדש ורצו להיכנס ולראות את הבית המפואר, וכמובן לחמוד את הכלים היקרים שהיו בתוכה. אבל כשהגיעו לבית המקדש נפל עליהם פחד גדול, הם לא העיזו להיכנס לתוך המקדש, לתוך מקום כל כך קדוש אפילו לאומות העולם. אספו את כל היהודים בירושלים והביאו אותם לרחבה שלפני בית המקדש, והכריזו שאחד מן היהודים ייכנס תחילה ורק אחר כך הם ייכנסו. כמובן שאף אחד לא התנדב להיכנס. ראו הרומאים שאף אחד לא נכנס, קמו והכריזו שמי שייכנס תחילה, כל מה שיוציא זה שלו. היה שם יהודי אחד ושמו יוסף משיטה, ששמע את ההכרזה הזו, לא יכל לעמוד בפיתוי הגדול לזכות באחד מכלי המקדש, קם ועמד ואמר, אני מוכן להיכנס תחילה לבית המקדש. נכנס יוסף משיטה לבית המקדש לעיני היהודים והרומאים המופתעים. כעבור זמן מה מופיע יוסף משיטה בשערי המקדש, ובידו לא פחות ולא יותר המנורה תאורה. הרומאים הרשעים כשראו את המנורה היקרה עשויה מזהב, חמודו אותה מאוד ואמרו בחוצפתם ליוסף משיטה, אין דרכו של אדם פשוט להשתמש בכלי כזה מפואר וגדול. בשביל כלי כזה צריכים ארמון גדול ומפואר. אתה תוכל ליהנות מכלים יותר קטנים ושימושיים, אך לא מהמנורה המפוארת הזו. עם מידה גדולה עבורך, תיכנס שוב ותבחר לך, והפעם מה שתוציא יהיה באמת שלך. יוסף משיטה מסרב ולא מוכן להיכנס, ואומר בקול גדול, די לי שהכעסי את בורי פעם אחת, לא אכיסנו פעם שנייה. ניסו הרומאים לשכנעו והבטיחו לו ויתור על מס למשך 3 שנים, אבל יוסף משיטה עומד על שלו ואינו מסכים להיכנס. הרומאים כעסו עליו והחלו מנסרים בו, והיה יוסף משיטה מצווח וזועק, אוי לי שהכסתי את בורי, אוי לי שהכסתי את בורי. יוסף משיטה מת על קידוש השם, ובשעה שעלתה נשמתו לגן עדן יצא בת קול ואמרה, יש קונה עולמו בשעה אחת. כאן כל אחד שואל את עצמו, מה קרה ליוסף משיטה? בפעם הראשונה העז להיכנס למקדש בפני אלפי בני אדם, ובפעם השנייה כשאלו את המחיר והסכימו אפילו לוותר לו על מס של כמה שנים, פתאום נעמד יוסף משיטה כנגד כל הפיתויים, ולא רק זה, אלא מולו עומד גזר דין מוות נוראי ואכזרי מעין כמותו. מה גרם לשינוי הגדול של יוסף משיטה? אומרים בעלי המוסר, ההשפעה שהאדם היה מקבל כשנכנס למקום של בית המקדש, ואפילו כשלא עשם שם שום פעולה, היא השפעה שנספגה בעצמותיו ובליבו. הוא כבר לא אותו אדם כמו שהיה לפני שנכנס, נהפך לבריאה חדשה. יוסף משיטה הראשון זה לא יוסף משיטה השני. יוסף משיטה יצא מבית המקדש עם מהפך בכל החיים. זה בדיוק מה שחסר לנו, ועל זה אנחנו אבלים ודואבים בימים אלו. בית המקדש נתן השפעה כל כך גדולה שהופכת את האדם תוך כמה שניות בודדות, אפילו שלא עשה שום מעשה בפועל. כולנו תפילה לפני היושב במרומים שישלח לנו את בן דוד ויבנה לנו את בית המקדש במהרה.
האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן.
תודה רבה לרב אליעזר קפלן. ועכשיו פינתו של הרב חנוך גבהרד.
מתגעגעים לבית המקדש עם הרב חנוך גבהרד.
אנחנו מתגעגעים לבית המקדש. וואה, הלוואי שנתגעגע לבית המקדש. איך מתגעגעים לבית המקדש? אני אגיד לכם. אני לא אגיד לכם. למה אני לא אגיד לכם? לא כי אני לא רוצה להגיד לכם, אלא כי אני לא יודע. לו הייתי היום בן 2500 שנה, ואני בעצמי הייתי בבית המקדש, ופתאום מביאים אותי לכאן, אל הדור הזה שאתם לא הייתם, אז אתם מביאים מישהו שכן היה, ויספר לכם מה היה שם, והיה עכשיו אין, אז אני יכול לנסות לסחוף אותנו קצת להתגעגע. אבל איך אני אתגעגע למקום שאני לא הייתי, ואבא שלי לא היה, וסבא שלי לא היה, כבר אני חושב אולי 100 דורות, לא היינו בבית המקדש. איך נתגעגע? אז נכון, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו נוכל לקחת אולי דוגמה אחת או שניים של דברים נורא 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 דרמטיים, עוצרי נשימה, וזה בקושי דוגמה קטנה, קלה, מה היה בבית המקדש. אספר לכם סיפור. יהודי אחד, הרב שם לב פעם שהוא כל פעם כשיש ברכת כהנים הוא יוצא החוצה. בדרך כלל לא שמים לב, כי ברכת כהנים עוצמים את העיניים, אז אחד ככה יושב ליד הדלת, מתחפף. במקרה הרב פעם שם לב, אז הוא החליט לבדוק, הסתכל מדי פעם, כן, הוא ראה שזה קבוע, כל פעם, ברכת כהונים, ברכת כהנים, היהודי הזה עושה, יוצא, אחרי ברכת כהנים הוא חוזר. החליט לשאול אותו, מה, איך אתה נהיית ברוגז עם כל הברכת כהנים, זה ברכה חשובה, ברכה יפה, ברכה טובה. הזמין אותו פעם אליו, ככה סעודה, בוא אחרי התפילה, בוא נשב אצלנו ביחד, נגיד לך משהו על פרשת השבוע, הרבנית שלי עושה קוגלים טעימים, מוגיות טעימות, יש לי ויסקי טוב, בקיצור. חימם אותו, העליב אותו, פטפט איתו, וככה כבדרך אגב, כמו ידיד חבר, אומר לו, תגיד לי, זה נכון שאתה יוצא מברכת כהנים כל פעם? הוא הפשיל עיניים, ככה בבושה, ואומר, כן, כבוד הרב, אני לא בטוח שאני עושה נכון, אבל אני יוצא. אני לא בטוח שאני עושה נכון, אבל אני חייב לצאת, אני לא יכול. למה? אני אספר לך. אספר לך סיפור שלא סיפרתי אף פעם. אני הייתי באושוויץ, ככה מספר האיש הזה. ופעם אחת בלילה, אחרי ששומר הצריף, הלך לישון כבר, 11 בלילה, היינו שם 800 אנשים היינו בצריף הזה, ופתאום שקט, חושך, כולם ישנים, עובדים קשה כל היום, מישהו על ידי מאיר אותי, ואומר לי, תשמע, עכשיו ליל סדר, פסח, בוא נעשה ליל סדר קטן כאן, הכלב הרשע הלך, בוא נעשה ליל סדר. הערנו 10 אנשים, מאלה ששומרי תורה ומצוות יראי שמיים, והתיישבנו והתחלנו להגיד את האגדה. הוא אומר, אני שמרתי לי, גנבתי מהמטבח של הגרמנים קצת גרעינים של חיטה, טחנתי אותם, אפיתי אותם אל איזה קצת אש, אש, יש לי משהו קטן, כל אחד יקבל חתיכת מצה בגודל של ציפורן, רק לטעום. מרור יש לנו כאן בשביל עד סוף כל הדורות. אגדה של פסח אני יודע קצת, אתה יודע קצת, נגלגל אותה, נגיד כבר אגדה של פסח. בקיצור, לאט לאט הצטרפו עוד ועוד יהודים, והיה שם כזה אווירה טובה, פתאום הם שכחו איפה הם נמצאים. מרחק של 200 מטר מהם יש את המשרפות ששורפים שם 12 אלף יהודים כל יום, או כל שעה, סליחה. והם שם עומדים בגן עדן. פתאום הרשע הזה שמע שיש איזה רעש, נכנס. אמא אקדח, מי עשה את זה? מי אחראי כאן? היהודי שירגן את הכל, קם אומר אני אחראי. מוציא את האקדח, רוצה להרוג אותו. אחרי רגע אומר, לא, 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 יש לי בשלך תוכנית יותר טובה. מחר, בחצר, אני אאסוף את כל האנשים מכל הצריפים. יש שם איזה 10 צריפים. 800 אנשים בכל צריף, 8,000 אנשים יראו איך שאני תולה אותך בגלל העבירה הגדולה הזו שאתה עושה כאן דברים דתיים. באמת, למחרת כל האסירים עמדו דום, והוא עמד שם על הגרדום, והנאצי בכזה סטניות אומר לו, יש לך הזדמנות לבקש בקשה האחרונה לפני המוות. מה בדרך כלל יהודי מבקש, בן אדם מבקש בכזה מקרה? מה יכול לבקש? בדרך כלל אנשים היו מבקשים קצת יין או קוניאק לברבב את השכל שלא יהיה להם צער מה... תליה. הוא אמר לגרמני, תשמע, אנחנו היהודים, יש לנו איזה מסורת בחג לברך את העם, לתת להם כוח להמשיך להתמודד. ברכת כהנים. ובהונגריה, בפולין, ברכת כהנים הייתה רק בחגים, אז זה היה יותר דרמטי, לא כמו אצלנו כל יום. רק בחגים, פסח, שבועות וסוכות במוסף. בקיצור, אז אני רוצה לברך את העם, לעודד אותם, לחזק אותם. הגרמני נתן לו. והיהודי עמד על המקום של הגרדום, עצם את העיניים, בלי תלית, הוא עשה ברכת כהנים, כמו שנכון, הברכה. ואת הברכה הוא בירך, יברך לך השם וישמריך לאט לאט. האיש הזה מספר לרב, היינו שם כמעט 10,000 אנשים, השקט היה לחתוך אותו עם סכין. הדרמה הייתה, שכחנו איפה אנחנו נמצאים. לא היינו באושוויץ, היינו בחצר בית המקדש. זה היה כל כך דרמטי, כל כך עוצמתי, כל כך חזק. הרב, רק בבית המקדש יהיה יותר יפה מזה. אין כאלה דברים בעולם, אין. אני בורח מברכת כהנים, כי אני מפחד שאת הזיכרון העוצמתי הזה שיש לי משם, הוא יתקהה אם אני אשמע את הברכת כהנים הפשוטה שאומרים כאן בבית הכנסת. אני פוחד. זה היה ברכת כהנים הרב, רק בבית המקדש. עכשיו ככה, אני לא הייתי בבית המקדש. אבל כשאנחנו פתאום קולטים שבן אדם נמצא באיזה מקום נורא דרמטי, שהוא מבין שעוד תצליח לגוע בקצה של השוליים של הגלימה של בית המקדש, והוא כבר מתגעגע לזה, הוא מפחד לפספס את זה. אנחנו מתחילים להבין למה אנחנו יכולים להתגעגע, לאמיתי, באמת להתרגש. איך נעשה את זה? בעזרת השם, בעזרת השם, עוד השנה. אמן ואמן.
האזנתם לפינתו של הרב חנוך גבהרד.
תודה רבה הרב חנוך גבהרד, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, מיד חוזרים.
בקצב היום, בקצב היום. בקצב היום, בקצב היום.
שבנו אליכם, אתם על בקצב היום, מהדורת תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בשיתוף כל חי מיוזיק. וכעת לרב בנימין מילצקי עם ענייני דיומה.
הציפייה לגאולה עם הרב בנימין מילצקי.
אחי וראי תאמו ראו כי טוב השם, תאימה קטנטנה מעניין עד היום התשעת הימים, יהיו הדברים לעילוי נשמתה של הילדה הצדיקה, הדסה עליה השלום, בת להורים הצדיקים שיבדלו לחיים טובים וארוכים, רבי אברהם שמואל בנימין ומרת אלישבע, לאורך ימים טובים. הגמרא במסכת בבא קמא בדף פ"ב מספרת שכשהלכו ישראל במדבר, ראו שניתוק של 3 ימים מתורה גורר רפיון רוחני. עמדו נביאים שביניהם ותקנו לקרוא בתורה בשני, חמישי ובשבת בבוקר. בימי בית שני יוסיף בית דינו של עזרא הסופר לקרוא גם במנחה של שבת את תחילת הפרשה הבאה. הטעם לתקנה הזו משום יושבי קרנות, סוחרים היושבים בקרן הרחוב שלא היו באים לשמוע את הקריאה בשני וחמישי מפני שהיו תרודים בעבודה. מכיוון שבשבת הם פנויים, תקנו שישמעו קריאה נוספת. ומוסיף הגאון רבי אביגדור נבנצל שליטה, טעם נוסף בהסתמכו על הגאון מווילנה שאומר שלכל תקנת חזל היו טעמים רבים אחרים בנוסף לטעם שגילו לנו. בימי משה רבינו מצב העם היה באופן כללי שפיר. היו ירידות זמניות כמו בחטא העגל המרגלים ועוד, אבל ככלל מתקדמים כל הזמן. עוד מעט ניכנס לארץ ישראל, נבנה את בית המקדש, הולכים מחיל אל חיל. לעומת זאת, בתקופת עזרא אחרי חורבן הבית עדיין לא התאוששו מן הזעזוע הנורא. אמנם 70 שנות הגלות מסתיימות, עומדים לשוב לארץ, וחגי הנביא אפילו מבטיח ישועות גדולות, אבל אז בא זכריה ומבטל אותן, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבקות. לא תהיה זו גאולה מופלאה ביושמד חוזק ממלכות הגויים. החטא גרם שהעם לא ישוב ארצה בחיל ובכוח כפי שהיה ראוי, אלא ימשיך להיות כפוף למלכות פרס, שתהיה הפטרון לעלייה ארצה ולבניין בית המקדש, כאמור במסכת ברכות בדף ד'. השיבה ארצה לא תהיה בעוז כי אם בדלות. המצב בעם היה הסתכלות ברווה, התרכזות בקיים, ועלול היה חלילה לייאש את העם, לכן עמד עזרא ותיקן להביט קדימה, להתרגל להביט אל העתיד. בימי עזרא התעורר צורך לקרוא גם את תחילת הפרשה הבאה, לזכור שהפרשה הנוכחית אינה סוף פסוק. אחריה עוד תבון הפרשות ושבתות הרבה, וגם אם נמצאים כעת בשפל המדרגה, הרי שצועדים לקראת עתיד טוב יותר. שאם לא כן, אם טעם הקריאה הוא רק כדי לזכות את יושבי הקרנות בלימוד תורה כדברי הגמרא, מדוע קוראים להם קטע מן הפרשה הבאה? מדוע לא יחזרו על קטע מהפרשה הנוכחית? הרי שאר הציבור שמע במשך השבוע את הקטע שמראשון עד שני 3 פעמים. ומה יקרה אם יושבי הקרנות ישמעו קטע זה פעם נוספת מלבד הקריאה בבוקר? אלא ודאי שכלולה כאן תקנה גם לשאר הציבור. שבת חזון שהשנה חל בתשעה באב, הרי חס ושלום ייאוש גדול היה אמור לתקוף אותנו לאחר 17 בתמוז, שלושת השבועות ומנהגי האבילות שבהם. בתשעה באב, עם כל המסרים הקשים שהוא נושא עמו, אפשר לומר שממש חס ושלום על סף ייאוש, ואז נושב לפתע משב רוח רענן ואומר לנו, נכון, המצב קשה מנסוע, אבל השבת הבאה היא שבת נחמו, צריך להתאבל על ירושלים, אבל לזכור גם שאחרי 3 הפטרות הפורנות, או תבונה 7 נבואות הנחמה, והנחמה גדולה מן הפורנות. אל המבט הזה קדימה, אל העידוד, מחנך אותנו עזרה בתקנתו. אומר הרב נבנצל שליטה, שלא תובן טעות מדברינו דלעיל, אין הכוונה חס ושלום שאנחנו מקיימים מדיני הווילות מתוך אילוץ וחוסר רצון, וכמה טוב שעוד מעט נגיע אל שבת נחמו. האבל על חורבן ירושלים, יש תפקיד חשוב מאוד בבניין ירושלים, לכן נפסק שגם קטן מתאבל על ירושלים. זאת למרות שבדיני הווילות על קרובים רחמנה ליצלן אין מחנכים את הקטן והוא אינו יושב שבעה וכדומה. ומדוע? מפני שחינוך קטן למצוות הוא כדי שבעתיד כשיגדל יקיים את המצווה. לכן, באבל על קרוב, אנחנו מקווים שעד שהקטן יגיע למצוות, תתקיים כבר נבואת ישעיה הנביא, פילה המוות לנצח. הוא לא ידע אבלות מהי. אם כן, היינו צריכים לפתור קטן גם מלהתאבל על ירושלים, שהרי אנחנו מצפים בכל יום לבניינה. אלא מכאן שהאבל על רוחניותה של ירושלים בונה בנפש דבר מה. אי אפשר לרכוש אותו ללא תחושת החסר. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, כאמור במסכת הענית בדף למד, אין זה רק מצד השכר שהשם עודד מידה כנגד מידה, אלא שכך הוא גם מצד טבע האדם. רק מי שחש צער עמוק על השבר יוכל לסמוח על התיקון, להבין את מעלתו. מי שלא יתייסר בצער השכינה, מי שלא כאב את כבוד ישראל הרמוס בעין מקדש, הרי שגם אם ירצה יתקשה להשתתף בשמחת תפארתם. אבל אסור שיהיה זה אבל באווירה של ייאוש. צריך להתאבל מאוד על ירושלים, להבין היטב מה איבדנו, אבל זאת כדי לתקן לאבא. הרמב"ם הלכות תענית כותב שהתשומות על החורבן הם זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. דהיינו, אין האבל מטרה בפני עצמה, כי היא מערכת העבר לשם שיפור העתיד. כך לימדנו דוד המלך, שבנו חלה אנושות לא עלינו, צם והתאבל וישן על הרצפה, ואילו כשהילד מת לא עלינו, קם דוד המלך מהארץ, רחץ וסח את גופו, ותמו עבדיו, כשהילד היה חי צמת ובכית, וכעת שהוא מת אתה חדל מכך? ענה להם דוד המלך, כשהילד היה חולה צמתי מתוך תקווה לעתיד, אולי יבטל השם את הגזירה והילד יחיה, ואילו כעת כשהילד מת אין לו ציבה לצום, הוא ישוב בתחיית המתים, כאמור בספר שמואל ב' פרק י"ב. דהיינו, כל עניינו של צום הוא לעתיד, על מה שאי אפשר לתקן חבל לצום. כשאנחנו צמים ובוכים על המקדש, משמע שיש מה לתקן. המקדש הוא דבר שניתן להשיב, מי יודע, וחנני השם, וכבר השנה ייבנה בית המקדש. אמן כן יהי רצון. חילכם לאורייתא, וכל מילי דמיתא ולהשתמע.
האזנתם לרב בנימין מילצקי.
בקצב היום, בקצב היום. בקצב היום, בקצב היום.
וכעת אנחנו לרב דוד ברוורמן עם פינתו היומית.
שלום לכם למאזיני בקצב היום, אנו שוב בתוכנית העוסקת בימי בין המצרים, הימים שאנו מציינים ומתפללים ומבקשים לבניין הבית, לבניין בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא יקבץ נדחי עמו ישראל, יביא את כולנו לכאן לארץ ישראל, יביא את משיח צדקנו, ויבנה בעזרת השם במהרה בימינו את בית המקדש. חכמינו לימדונו שהבית השני נחרב באבון שנאת חינם, ודיברנו על כך בתוכניות הקודמות, שבעצם המושג הזה שנקרא, נקרא שנאת חינם, זה האנטיטזה למושג שנקרא בית המקדש. בית המקדש נועד לאחד את עם ישראל, לחבר את כל גווני הקשת למקום אחד, וכאשר המצב לא כך קורה, אלא קורה ההפך, אז בעצם אין שום משמעות ושום חשיבות למושג שנקרא בית המקדש. ודיברנו על הנקודה הזו, השאלה היא כיצד ניתן לשלוט ולרסן שנאת חינם. בפרט כששנאה, אנחנו מדברים על שנאה כבושה, שנאה פנימית, כלפי כל יהודי וכל אדם, זה הרי לכאורה הדבר שנמצא בפנים, נמצא בתוככי הנפש, וזה לא בשליטה של האדם. אבל אמרנו את זה בצורה פשוטה, שאם הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, וכתוב מפורש בתורה את הנקודה הזו של החשיבות הגדולה של ואהבת לרעך כמוך, אז זאת אומרת שהתורה מלמדת אותנו שאם אתה רוצה אתה יכול לשלוט בזה. השאלה היא רק כיצד שולטים, איך שולטים, איך מרסנים שנאה. הלא זה דבר שקורה לך פתאום בלי שתרצה שזה יקרה לך. חז"ל מלמדים אותנו שזה אפשרי, והשאלה היא רק איך. אז בואו ננסה לראות כמה נקודות כיצד ניתן לשלוט על המחשבות. מלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה, שבעצם האדם לא רואה בעיניים, אלא האדם רואה במוח. העיניים הן קולטות והמוח נותן פרשנות. עכשיו, כשבן אדם רואה דברים מסוימים, אז לפי הפרשנות שהוא רואה במוח, שהוא בעצם נותן במוח או שופט במוח, כך התמונה מצטיירת בעיניו. תמונה אחת יכולה לראות לשני אנשים, לאחד חיובית מאוד ולשני שלילית מאוד. ולמה זה? כי כל אחד לפי נקודת מבטו שלו, הוא רואה את אותה תמונה, ולפי זה הוא שופט ומחליט האם התמונה שהוא ראה כעת היא תמונה יפה, ססגונית או תמונה מכוערת. זה בהתאם לנקודת המבט שלו. ניקח למשל דוגמה, סוחר מתכות, אדם שעוסק במתכות, אז הוא רואה מחסן של גורטאות והוא רואה מתכות, הוא בעצם רואה את הפרנסה שלו, הוא חושב לעצמו כמה אני יכול להרוויח מזה, כמה מתכות יש פה, אז מהמתכות האלה שהוא רואה הוא כבר מחשב את המשקל ואת הרווחים הגדולים שהוא יצליח להרוויח מאיזשהו ערימת גורטאות שכולה מלאה במתכות שאנשים זרקו, והשני רואה ערימת גורטאות באמצע הרחוב או בפינת הרחוב ומתלונן ומתקשר למוקד של 106, מה זה הרמת הזבל הזו שזרקו פה מתחת לבית שלי. שני אנשים רואים אותה תמונה, האחד סוחר מתכות, רואה פה פרנסה, רואה פה עולם שלם של אפשרויות שלו להתפרנס, והשני רואה פה אשפה, לכלוך, חיעור, ומתלונן מדוע זה קיים כאן. כך בעצם בקשר לכל תחום שהוא. כאשר אנחנו שונאים מישהו, זה בעצם בנקודת השיפוט שלנו. כי כפי שאנחנו רואים, בעצם אנחנו שופטים. אנחנו רואים דבר מסוים, אבל אנחנו קודם שופטים ובהתאם לכך נותנים את הציון. לכן, אם נתבונן בנקודה הראשונה ונחשוב לעצמנו, מה ההבדל בין אהבה לבין שנאה? אז מסבירים, מלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה, שההבדל הוא רק נעוץ בנקודת ההסתכלות. אדם שאוהב מישהו, הוא מזהה אותו בחיובי שבו. ואדם ששונא מישהו מזהה אותו בשלילי שבו. כולנו יודעים שכל אדם נורמטיבי הוא מורכב ממעלות ומחסרונות, מיתרונות וממגרעות. האדם הוא בעצם פסיפס אישי של מעלות וחסרונות. ולכן, כאשר אני אוהב בן אדם, אני מזהה אותו בחיובי שבו, אני בוחר לזהות אותו בחיובי שבו, ובוחר להתעלם או להשלים עם השלילי שבו. וכאשר אני שונא בן אדם, אדם, אני בוחר לזהות אותו בשלילי שבו, ובוחר להתעלם במודע מהחיובי שבו, כי אני בחרתי לסנוע אותו, אני אוהב להתמקד בחסרונות שלו. במאמר מוסגר, אם תרצו, זה קורה ללא מעט זוגות, לפני חתונה ואחרי חתונה. שלפני החתונה רוצים האחד את השני, רואים רק את המעלות, והחסרונות זה בעצם מעלימים עין, זה כאילו דבר שהם מאמינים שהכל ישתפר והכל יהיה בסדר, ואילו לאחר החתונה, המעלות זה שטח כבוש, הם ממש בגדר שטח כבוש, וחיים ונושמים ורואים רק את החסרונות. ולכן ההבדל בין אהבה לבין שנאה זאת נקודת ההסתכלות. אומר לבן אדם דבר אחד, אתה טוען שאתה שונא אותו, זה לא בשליטה שלך? בוא נבדוק. למה אתה שונא אותו? מה לא מוצא חן בעיניך? אז אם אתה מדבר עם מה שלא מוצא חן בעיניך, המראה החיצוני שלו, או התנאים הסביבתיים האגומים שלו, אז פה אומרים לך את מה שאמר אותו אדם מכוער לרבי אלעזר בן רבי שמעון, לך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. מה, צבע האור שלו לא מתאים לך? אתה אוהב צבע אור מסוג מסוים, הגובה שלו, המראה שלו? הלו אדוני, זה יצירה, הוא יצירה של הקדוש ברוך הוא. וכאשר אתה בז ליצירה של הקדוש ברוך הוא, אתה כביכול גם בז ליוצר, לקדוש ברוך הוא. כי כל יצירה ויצירה יצירה של הקדוש ברוך הוא. אז לכן, אם אתה אם אתה סלד מהמערך החיצוני, עליך לחשוב ולשאול מי יצר את הדבר הזה. כי הרמב״ם כותב כיצד אוהבים את הקדוש ברוך הוא. ככל שאתה מתפעל יותר ויותר מהיצירה של הקדוש ברוך הוא, כך אתה מתמלא באהבה לקדוש ברוך הוא. אז אם ניקח את זה לכיוון השני, לכיוון ההפוך, אנו מבינים חס וחליל איך מקבלים ריחוק מהקדושה, כאשר מסתכלים ומזהים את הפגמים שיש בבריאה. לכן באותה מידה, אדוני, הם לא פגמים, הם יצירות של הקדוש ברוך הוא, ולא כל יצירה ויצירה אמורה למצוא סוכן בעיניך, אבל אם תחשוב על הבורא, אז לא תתלונן על המראה החיצוני. אלא מה? אתה יכול להגיד, הבן אדם אולי לא מטפח את עצמו? הבן אדם מזלזל בעצמו? או על ההתנהגות שלו? זה כבר סיפור אחר. שאתה בעצם מקבל סלידה או דחייה מההתנהגות האישית של אותו בן אדם. אוקיי? אם זה מה שמפריע לך, אז פה, חכמינו זכרונם לברכה מלמדים אותנו, בוא תנסה קצת להבין את הרקע של אותו בן אדם. וניקח דווקא את הגמרא במסכת תענית, אם אני לא טועה, דף קף עמוד א', שהגמרא בדף קף עמוד א' מספרת את אותו סיפור שאמרתי מקודם, על התנא הקדוש רבי אלעזר בן רבי שמעון, שיצא למגדל גדור, כשיצא מבית המדרש, כולו היה מלא שמחה גדולה על ההישגים הרוחניים שהוא השיג. וניגש אליו אדם מכוער, ואמר לו, שלום עליך רבי, שלום עליך רבי, ו... רבי אלעזר בן רבי שמעון לא ענה לו, אלא אמר לו, ריקה, כמה מכוער אתה, שמא בניך מכוערים כמוך. הוא אמר, כמה מכוער אותו האיש, שמא בניך מכוערים כמוך. זה דיבור חריף מאוד, קשה מאוד, ואותו בן אדם ענה לו, אינני יודע אם בני עירים מכוערים כמוני, אבל אם יש לך תלונות על איך שאני נראה, לך לאומן שעשה אני, ואמור לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. רבי אלעזר בן רבי שמעון הבין מיד שהוא חטא, אז אמר לו, אתה צודק, הייתי לא בסדר, אני מבקש ממך סליחה. הוא לא סלח לו, אמר לו, לא אסלח לך, עד שתלך לאומן שעשה אני, ותאמר לו כמה מכוער כלי זה שעשית. עד שהם הגיעו לעיר, כשהגיעו לעיר, כל בני העיר יצאו לקראת רבי אלעזר בן רבי שמעון, בשירה עצומה, שאו שערים ראשכם, ואותו בן אדם שואל את אותם אנשים, למי אתם שרים? אומרים לו, לאותו בן אדם שנמצא מאחוריך, אתה יודע, זה תנא גדול הוא, רבי אלעזר בן רבי שמעון. הוא אומר להם, זה רב זה? אתם יודעים איך שהוא פגע בי? אתם יודעים איך שהוא העליב אותי? אז הם שמעו את הסיפור, הם אמרו לו, הוא פייס אותך? הוא אומר, בטח שהוא פייס אותי, אבל אני לא אסלח לו. אמרו לו, בכל אופן, אולי תסלח לו, ביקש ממך סליחה, לא פעם ולא פעמיים, תסלח לו. אותו בן אדם אמר, אתם יודעים מה? בשבילכם אני מוכן לסלוח לו. אמר רבי אלעזר בן רבי שמעון, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. שואלים המפרשים שלוש שאלות בסיסיות. שאלה ראשונה שצריך לשאול, האם ייתכן שהתנא הקדוש רבי אלעזר בן רבי שמעון יאמר לבן אדם מה שהפחות שבפחותים, מה שהאחרון שבשולי החברה, לא יגיד לבן אדם כמה מכוער אתה, וכי הוא השם במראה החיצוני שלו? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה ועוד יותר קשה, איזה מין שאלה מוזרה שנראית לכאורה על גבול האינפנטיליות. שמה בני עירך מכוערים כמוך. וכי מתי שמענו שאדם נהיה מכוער לפי השכנים שלו? אדם הולך לקנות דירה, הוא אומר, רגע, אני רוצה לראות את כל השכנים. לא, יש פה שכן שלא פוטוגני, אני לא קונה פה את הדירה. וכי אדם נהיה יפה ומכוער לפי השכנים שלו? איזה מין דבר הזוי זה, מין דבר לא מובן זה. שמה בני עירך מכוערים כמוך, כלומר, ננסה להבין איך הגעת לכזה חיור, אולי בני עירך מכוערים כמוך? איזה מין דבר זה? שאלה שלישית, אומר התנא הקדוש רבי אלעזר ורבי שמעון, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. הלא אנחנו אומרים כל שבת, כל שבת אנחנו אומרים, במזמור שיר ליום השבת, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. אז איך רוצים לתאר צדיק? צדיק התמר יפרח והוא נמשל לארזים. אז איך אומר רבי אלעזר ורבי שמעון, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. הלא קנים אין להם יציבות, אין להם אופי, אין להם עמוד שדרה, אבל ארזים יש להם כוח עמידה. אז איך אומר דבר כזה? התשובה היא אחת, מסבירים ומפרשים תשובה אחת ונפלאה שעונה על הכל. כשאומר רבי אלעזר בן רבי שמעון לאותו בן אדם שאומר לו מכוער אתה, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין ומופיע בעוד כמה וכמה ספרים, לא מדובר על חיעור חיצוני, מדובר על חיעור התנהגותי, התנהגות חסרת דרך ארץ, התנהגות שלא עלמה את הצורת ההתייחסות שצריכים להתייחס, שכשפונים לתן הקדוש לא פונים בצורה הזאת, בסגנון הזה ובדציבלים האלה. ראה בו רבי אלעזר ורבי שמעון התנהגות שאינה מכובדת. לכן הוא אמר לו, כמה מכוער אתה, שמה בני עירך מכוערים כמוך, הכוונה היא מכוערים התנהגותית, אתה נמצא בסביבה לא טובה שמשפיעה עליך שלילית. ואז אותו בן אדם ענה לו, אמר לו, לך לאומן שעשה אני, ותאמר לו, שאת כל ילדי עם ישראל יגדלו וילמדו סביב חצרו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן רבי שמעון. אבל אם בחר הקדוש ברוך הוא להביא ילדים לעם ישראל בכל גווני הקשת ובכל המקומות, אולי בהתאם לנקודת המוצא שלי אני לא נקרא מכוער, ומכוער התנהגותית זה עניין יחסית ותלוי כל אחד בהתאם למקום שבו הוא גדל, ואולי דווקא מהמקום התמים שבו אני גדלתי אני דווקא לא מכוער, אלא אדרבה, יש לי יופי חיצוני, יופי פנימי, דווקא בהתאם למקום שבו אני גדלתי ובתאם לנתונים ששם גדלתי. ואולי אם אתה היית גדל לבית כמוני לא היית יותר טוב ממני. לכן אמר רבי אלעזר בן רבי שמעון לאחר מכן, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. הפירוש הוא כזה, בקשר לעצמך תמיד תהיה קשה כארז, תדרוש מעצמך את הסטנדרטים הכי גבוהים שיש, אבל כשאתה מגיע לזולת תהיה רך כקנה, תתכופף עד אליו, תלמד את הרקע שלו, תלמד את האופי שלו, תלמד את על הילדות שלו, ואז תוכל לדעת, להבין מה הוא חי, על מה הוא גדל, ואז תוכל גם להבין את צורת ההתנהגות שלו. כך כשאנחנו שופטים בני אדם, הנקודה הראשונה, בואו נלמד קצת על הרקע, על האופי, על הרקע הנפשי, על הילדות שלו, על הגישה שלו, ואז יכול להיות שלו אנחנו היה לנו את אותם יצרים ואותם רקעים והיינו גדלים על אותו בסיס, לא רק שלנו יותר טובים, היינו יותר גרועים. אז לכן אתה סונק, אתה שופט לא נכון, אתה שופט בהתאם למשקפיים שלך. אנא, שפוט בהתאם למשקפיים שלו, בהתאם לרקע שלו, ואז לא רק שלא תסנא אותו, גם תאהב אותו. אם נעשה כך, בעזרת השם נביל בקרוב לבניין בית המקדש.
תודה רבה לרב דוד ברוורמן על הדברים המחזקים. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות שלנו, אברהם ישחקוב, ישי נוימן, מוטי קופפר. אני הייתי יעקב בלוך. נאחל לכם שבת שלום והמשך האזנה טובה. בשורות טובות, להתראות.